ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ליאת רון ואריה מליניאק עורכת יעל איילון
אוקיי
עכשיו זה הזמן?
אפשר
אוקיי ערב טוב מאזינים מאזינות ומאזינים יקרים וערב טוב לאריה מליניאק.
אהלן, ליאת רון, למי שלא זיהה.
כן, מי לא יכול לזהות את הקול שלי, הכל כך רדיופוני למות. תקשיב.
יש לך משהו דחוף?
יש לי משהו, כן, יש לי משהו לספר לך, שהתרחש באזעקה. האזעקה שהייתה כאן ביום שלישי. נכון? הייתה אזעקה.
כן, הייתי פה.
היית פה, כן. אני הייתה אזעקות עכשיו בצפון, ממש לפני כמה דקות היו, שם הם מורגלים, אנחנו כאן במרכז מתפנקים על כל אזעקה כאילו מה. וזה קרה בעודי עורכת קניות בסניף של רמי לוי ברמת החייל. לפתע פתאום שומעים את האזעקה, כולם מתחילים, זה וואחת סניף, זה לא סניפון, זה סניף.
כן.
כולנו מתחילים לרוץ לכיוון הממד. עכשיו זה גם עובדים, וזה גם קונים, לא מעט.
כמה אוקיי, יש?
הרבה, הרבה קונים.
לא מעט.
אמנם זה את לא השעה הכי פקוקה, אבל הייתה כמות יפה. Mm-hmm. בקיצור, אנחנו מתחילים לרוץ לממד, ומה אנחנו מגלים? שהממד הוא בערך בגודל של האולפן, שזה לא מאוד גדול. זה גדול, לא מאוד גדול, בסדר? והוא תפוס על ידי בית כנסת. זאת אומרת, בתוך הסניף של רמי לב יש בית
חוזרים
כנסת.
חוזרים בתשובה.
לא חוזרים בתשובה, שום דבר, יש בית כנסת. וכשהתחלתי ככה קצת לחפור, מסתבר שבכל סניף של רמי לב יש בית כנסת, אגב, גם בחלק מיוחנן, אופיינות ביטן וזה, זה נהיה טרנד.
לא מפריע לי.
גם לי לא, הכל, גם לי לא. סבבה. ואנשים מתפללים.
אשכנזים וספרדים ביחד?
וגם נשים, אפילו לא היה שם, אתה יודע. אבל מה, מה הבעיה? למה זה הפריע? כיוון שיש שם המון קורסאות עם דרגשים כאלה, אתה יודע, של הקריאה, אבל ממש נוח. כאילו יותר נוח מהכיסא שאתה יושב עליו, זה ענק כזה. בקיצור, חצי מהמרחב תפוס על ידי ריהוט של בית כנסת. מה קרה? אנשים לא היה להם מקום. להיכנס לתוך הבית כנסת, כי הוא גם עמד לפעמים, גם כשהוא לא בית כנסת. עכשיו, התחילו להגיד, יאללה, תיכנסו, תיכנסו, אנחנו בחוץ, תיכנסו, תיכנסו, ואחד על המוח של השני וכך. עכשיו, אני אומרת, אין בעיה שיהיה בית כנסת על הכיפק. מי שרוצה תוך כדי קוטג' וחלב גם לדפוק איזה ערבית, אין לי בעיה עם זה. הבעיה היא שיש דו-תכליתיות בהנחיות פיקוד העורף. זאת אומרת, אתה יכול להשתמש במקלט, אוקיי, או בממד, או בלא משנה, ובעת צרה, אתה חייב לקפל את הציוד, כדי שיהיה מקום, אתה יודע. עכשיו, אנחנו שנה במלחמה. שנה במלחמה, אריה.
אין בתל אביב מלחמה, תפסיקי.
חיים שלי.
אם היו בנהריה, היה בכנסת של רמי לוי.
מה אתה עכשיו? תגיד, אתה באמת? אז מה הוא אמר לי? אתה יודע מה התשובה שקיבלתי? זאת אומרת, סביבתו וכו. שמתי הגעתי, אמרתי, 4:30, זה תפילת ערבית? 4:30,
אריה, אתה... תלחץ להם את התפילה?
לא משנה, לא, הם המשיכו להתפלל תוך כדי זה שאנחנו היינו שם. ואז אחרי התפילה הם מקפלים את הציוד. שלחנו צלם למחרת מוואלה, מה גילינו? הבית כנסת פרוס, חבל לך על הזמן. בעיה. אגב, אבל גיליתי שיש בתי כנסת, בפעם הבאה שתרצה להתפלל, אריה, קפוץ לסניף הקרוב של רמי לב.
אני מוכן לחזור בתשובה, רק שקבל ג'וב אצל גולדקנופ. לא, זה לא יאמן. יש שם חתיכת ביזנס.
אתה מדבר על הרשת.
על הרשת. שפע גולדקנופ. יש גם סדרה כזאת.
יששכר,
כן, נכון. תשמעי. את יודעת שהמדינה פשיטת רגל, מי כמוך יודעת. ולא רק פשיטת רגל, הביטוח הסיעודי פשט הרגל. שזה אומר באמת שאנשים צריכים את זה, ונזקקים לעזרה ולטיפול ומכשירים, הביטוח הסיעודי פשט את הרגל. אין חברת ביטוח בישראל.
רגע, אני רק...
מהיום והלאה.
או, זה דבר שאתה חייב להגיד.
מהיום והלאה.
אמרנו, זה חשוב.
אבל היה תאריך.
פקיעה.
מודיע, אני מדבר למתי שהתחילו להפסיק. אוקיי, התחילו להפסיק. הודיעו יום אחד מיום ראשון, אין יותר ביטוחים סיעודיים, אי אפשר להוציא יותר פוליסות.
אתה מדבר אבל על הפרטי של מבטח המשנה הבינלאומי, שאמר הוא לא רוצה יותר מבטח, לא מבטח יותר ביטוח סיעודי, לא שווה לו.
כשאין ביטוח משנה, בסוף גם אין ביטוח, כמה חברות לוקחות את הסיכון לעצמם בלי ביטוח משנה.
כן, אבל יש לך גם את קופות חולים.
אני יודע, אבל גם קופת חולים לא יכולה להחזיק את זה לבד. היא מחפשת מבטח משנה. בקיצר, אני שמעתי יום ראשון, הרמתי טלפון ביום שישי, שזה נודע לי, בצהריים, לסוכן ביטוח שלי, ואמרתי לו, תעשה עכשיו, חתמתי לו על תפסים, תעשה ביטוח סיעודי לכל המשפחה, הילדים והנכדים. אז זה עולה לי כסף כל חודש, אבל אי אפשר יותר להוציא ברור. ביטוחים סיעודיים. את מבינה? והוא שלח את זה באימייל לחברה ביטוח שעדיין הגיע באותו יום. שואלים, למה צריך סוכן ביטוח? אני יודע, אנחנו יכולים לפתוח תוכנית שלמה על מה...
ביטוח ישיר, וביטוח ליברה, כן, וביטוח עמק. כן.
אני יודע שאני משלם עמלה, אבל אני יודע שאני ישן בלילה.
כי חס וחלילה, גם אתה היית בתוך אירוע רפואי.
נכון. אוקיי?
וחס וחלילה, כשיש אירוע רפואי, ואתה צריך להפעיל את הביטוח שלך, עדיף שיהיה לך ביטוח,
סוכן ביטוח. סוכן שאתה עליו. יאללה.
כן, יעל רוצה להתחיל. העורכת שלנו, מי שלא יודע.
יאללה. אז ככה, יש לנו תוכנית באמת לפנתיאון.
יאללה.
מדוע החקלאים בצפון ובדרום משלמים פי שניים או יותר, אני שמעתי זה, אני פשוט לא
הבנתי,
על המים.
עונש.
על המים שהם צורכים לעומת חקלאים במרכז.
לא קיבלו מספיק עונשים.
מאוד חשוב לסבסד את המים במרכז.
הכי חשוב.
נכון. ומי המרוויחים הגדולים מהעיוות הזה? אנחנו נחשוף, כמובן.
אל תגיד עכשיו שיהיו במתח.
בדיוק. ואחרי עשרות שנים של פעילות, מפעל הצמיגים הוותיק אליאנס, שהיה בבעלות יפנית, נסגר. 450 עובדים צפויים ללכת הביתה. אנחנו נרחיב על המחיר הכבד שמשלמים לפעמים מפעלים מקומיים שנמכרים לחברות בינלאומיות. סיפור מרתק, באמת, איך לקחו מפה את מפעל הצמיגים, ובבורסה בתל אביב, מגמת מסחר מעורבת.
איפה הכסת? איפה הכסת? גם איפה הכסת, אבל איפה הכסף? העורכת יעל אילון, המפיק יואב כהן, אחראית על השידור. אחראי על השידור שקד מורג? נו, אוקיי. בדיגיטל אליעזר בן יהודה, ירון זאבי ואיתי ניקסון. אנחנו פותחים בכותרות. בחודש ספטמבר נרשמה עלייה של כ-46% במחירי הדירות לעומת תקופה מקבילה אשתקד. על פי נתוני הלמ"ס, נמכרו בספטמבר 7,900 דירות, מחציתן דירות חדשות. שמונה ארגונים חברתיים המתמחים בתכנון מותחים ביקורת חריפה על התוכנית האסטרטגית לפיתוח הנגב המערבי וחבל תקומה שיזמו מנהל התכנון ורשות מקרקעי ישראל. עורכת הדין רויטל ברילנשטיין, איך אומרים את זה אל? שאני לא זה? ברילנשטיין. ביפה. מנהלת יחידת צדק והוגנות בעמותת במקום מסבירה את הליקויים בתוכנית.
התוכנית האסטרטגית לפיתוח הנגב המערבי שהציגו מנהל התכנון ורשות מקרקעי ישראל היא תוכנית שהיא בעייתית והיא לוקה בחסר. היא אמנם מצהירה על איזשהו מעבר לתפיסה אזורית רחבה, אך בפועל היא מדירה מתוכה את רעת ואת הכפרים הלא מוכרים בנגב, דבר שהוא ימנע שיתופי פעולה שיכלו להירקם בין המגזרים השונים. בנוסף, לא ברור איך היא מבטיחה ששטחים בעלי ערך טבעי ותרבותי לא ייפגעו במסגרתה, וצריך להידרש לכך במסגרת של תכנון תוכנית שכזאת.
כן, עורכת הדין רויטל ברילנשטיין. אפליקציית ביט תחל מהשנה הבאה לגבות לראשונה עמלה על קבלת כספים בסכום מצטבר של מעל 25,000 שקלים בשנה. מבנק הפועלים נמסר כי העמלה תסתכם ב0.6% מהסכומים שהתקבלו מעבר לתקרה. בבנק מדגישים כי רוב הלקוחות של האפליקציה לא יידרשו בפועל לשלם את העמלה, שכן היקף פעילותן נמוך. וידיעה לסיום, רשות שוק ההון מקשיחה את התנאים להכרה במבוטחי קופות החולים כחולים סיעודיים, הנה הרי זה בשבילך בול.
כן.
הרשות הודיעה היום כי קופות החולים יתחייבו לתת פיצוי למבוטחים סיעודיים רק בתנאי שהללו לא יהיו מסוגלים לבצע 4 פעולות יומיומיות במקום 3 שנדרשו עד כה, מה שזורק אותי קיבינימט לאותם מבחנים בביטוח הלאומי, תרכוס את המכנסיים, תרכוס צרכים.
לא, עכשיו יש עוד אחד.
מה?
אני לא יודע, אבל אני אוסיף פה עוד אחד.
זה בביטוח הלאומי. זה פעם היה בביטוח לאומי, וביטלו את זה כי חשבו שזה נורא. אז עכשיו לביטוח הסיעודי, יגידו לך ללכת בקו ישר, ובסוף לקפוץ על רגל אחת. כל הכבוד, עד כאן הכותרות. יש לנו פרסומת? אין פרסומת. מיד מתחילים. כן, אנחנו רוצים לדבר על האנומליה הבלתי סבירה, שלפי החקלאים בצפון ובדרום, מזכירים לכם שזה רק האזורים שנפגעו הכי בצורה אנושה במלחמה הזאת, כן? הם משלמים הרבה יותר מים מאשר במרכז. שלום לאילן שוורץ, חקלאים מקיבוץ ססה.
שלום, אחר הצהריים נעים.
כן? תגיד, במה בדיוק אתה עוסק? בחקלאות?
אני יושב ראש של, אני חבר קיבוץ אסה ויושב ראש של קיבוץ נאות מרדכי, ויש לנו כ-3,500 דונם של גידולי שדה ופרדסים. אנחנו מגדלים חיטה, תירס, ברוקולי, גזר, עגבניות לתעשייה ועוד
זה בעמק, לא?
בעמק החולה.
בעמק החולה, כי אתם בעצם מגדלים תפוחים.
בקיבוץ אסה אנחנו מגדלים את התפוחים הכי טובים והכי טעימים במדינה.
אתה מספר לי, יש לכם מערה כזאת שמספרים שהמים שנקבים בה עוברים ישר לכנרת.
נכון.
יפה. תגיד, אנחנו בענייני מים.
נכון.
איך קורה דבר כזה שאתם משלמים יותר מחקלאי עבור מים, כן? במרכז.
הסיפור הוא מאוד פשוט. רוב המים שחקלאי מדינת ישראל צורכים אותם, זה מי קולחים. מדינת ישראל היא באמת עשתה מאמצים אדירים והיא משמישה, מחזירה לחקלאות חלק גדול ממי הקולחים של המדינה. המפעל הגדול ביותר זה השובדן, שלוקח את כל הקולחים של גוש דן, מעביר אותם לנגב הצפוני, ובאמת מפעל אדיר ומבורך. ובמפעלי הקולחין, מחיר שהחקלאים משלמים הוא סדר גודל של בין 70 אגורות לשקל למטר מעוקב של מים. אלא מה? לנו, בצפון עמק החולה, אין קולחין. הרי כדי שיהיו מספיק מי קולחין, צריך שיהיו תושבים. יש מעט מאוד תושבים בצפון עמק החולה. העיר היחידה שישנה זה קריית שמונה, אבל הכמות הקטנה של התושבים לא מייצרת מספיק קולחין. ואז כדי לגדל את כל גידולי החקלאות שלנו בעמק החולה, אנחנו נדרשים להשתמש במים שפירים. מים שפירים עולים כפול ממי קולחין. עכשיו, מדינת ישראל מכירה בזה שיש באזור שלנו, אנחנו נקראים אזור חסר חלופה. כי יש אזורים שיש להם חלופה של מי קולחין, לנו אין. אז אנחנו מקבלים הנחה של 30 אגורות.
וואו, באמת, איזה סכום, יופי.
רגע, כמה?
במקום 2 שקל למטר מעוקב, אנחנו משלמים שקל 70. שקל 70. עכשיו זה סכום אדיר, זה עוד 70 אגורות למטר מעוקב. דונם ממוצע צורך בשנה סדר גודל של בין 600 ל-800 קוב. תעשו לבד את החשבון כמה אנחנו משלמים על כל דונם.
אם הייתי יודע לעשות את החשבון, לא הייתי פה עכשיו. אבל תגיד לי, בסוף, בשורה התחתונה, הרי מים זה מים. יש מי שקובע שמים לשימוש ביתי יעלו ככה, ומים לשימוש חקלאי, או במרכז, או בדרום. בסוף, זה עניין של כסף, זה עניין של זה, אתה מבין? זה לא מים, זה כסף.
הכל, מחירי המים נקבעים על ידי המדינה, והמדינה קובעת שמחיר המים במקום א' הוא X ובמקום שני הוא Y, ואנחנו מבקשים הכרה בזה שאנחנו נמצאים באזור חסר חלופה, אין לנו אפשרות להשתמש במי קולחין שהיינו משתמשים מהם בשמחה אם היה לנו אפשרות כזאת, ואנחנו מבקשים לקבל על המים שלנו בצפון את מחיר מי הקולחין, את המחיר שמקבלים עליהם חקלאים בדרום.
אילן, אני לא יכולה להבין למה לא עושים מחיר אחיד לכל המדינה, אבל בוא,
לכל החקלאים.
לא, לכל החקלאים במדינה, לא, אני לא מדברת עליך ועליי, בוא. כן. רותם סולץ הוא מנהל החקלאות של קיבוץ מסילות, ואם זה יצבן אותך, בוא תקשיב.
מה, שהוא מקיבוץ מסילות?
לא, למה? זה שהוא מקיבוץ מסילות זה משמח.
נכון.
לא, מה שסיפר לנו קודם אילן, על מה שהמים שהם צריכים לשלם, על המחיר, אז בוא אני אצבן אותך עוד קצת. היי רותם, מה העניינים?
אלן, אלן.
כן, אז יש לכם טיפה עודף, נכון? לא טיפה, יש לכם עודף נאה של מים, ומה עושים עם העודף הזה?
עמק המעיינות, הבעיה מאוד דומה לגליל עליון, לחולה, עם תוספת קטנה. הרבה יותר חם בעמק המעיינות, מי שהיה יודע, ואנחנו גם נאלצים להשקות את כל הגידולים, את כל התוצרת החקלאית, פה נגיד בממוצע כפול 2, לפעמים גם יותר. ואני מדבר על הדרים ומנגו ובעיקר ירקות. אז ככה שהדלטה הזאת של השקל שאנחנו צריכים לשלם, הכפילה את עצמה. אנחנו פשוט צריכים לשלם בהשוואה לכל חקלאי, גם כמות כפולה של מים, והיום גם מחיר כפול של מים.
אבל יש לכם עוד עודפים, נכון?
נכון, אלה כמה עיינות, כשמו כן הוא, זורמים פה קרוב ל-50 מיליון קוב כל שנה. מכל המעיינות, מעיינות הכי מפורסם זה האסי, אבל יש פה עוד הרבה מעיינות שהם פשוט נובעים מהגלבוע, וברגע שהעלו את המחיר ב-2016 או 2017, אם אני לא טועה, עשו תיקון לחוק המים, תיקון 27, אנחנו בתור חקלאים פשוט הפסקנו לצרוך את המים, אנחנו פשוט לא מסוגלים לשלם את זה.
מה אתם עושים עם העודף? עם עודף המים?
כל העודף, השנה בשנת 2024 זרמו 30 מיליון קוב של מים שפירים מעולים לחקלאות, זרמו לירדן.
יפה.
מה שהשביח את הירדן, שזה נחמד.
רגע.
ומי משתמש?
החקלאים הירדנים?
בוודאי, החקלאי הירדני, שם אין רגולציה ואין רשות המים.
ויש מלפפונים? שמגיעים מירדן אליהם?
שאותם אפשר לייבא.
לכלינו, ואחר כך מפה לרשות.
אנחנו מסבסדים יבוא.
בדיוק, אנחנו משלמים את המים כדי לייבא את המלפפונים משם, שזה יפה סך הכל, לא רותם?
אני חושב שכן, אם היה איזשהו תסריטאי הוליוודי, היה גם עושה, אולי פה יש פה איזה יד שמכוונת את זה לכיוון הזה, לא ברור מה היא רוצה להשיג. בפועל אנחנו הפסקנו לגדל ירקות, הראשונים שסגרו זה היו באמת המשקים המושביים, הקטנים שלא יכלו לעמוד במחירים האלה, שבעיקר גידלו עגבניות ומלפפונים.
תגיד, מי המטומטם?
בקיצור, מייבשים את עמק המעיינות.
רגע, אני רוצה להבין. אני כל הזמן באה בטענות לשר החקלאות. כי באמת התפקיד שלו הוא לדאוג לאנשים שמאבדים את האדמה אצלנו, נכון? איפה לכל הרוחות? אבי דיכטר. למה הוא מצביע לתקציב הזה, אם לא מורידים את תעריף המים,
נכון.
כדי שהחקלאים יוכלו להשתמש במים, ולא לחסוך כדי שהירדנים יוכלו לגדל לנו את המלפפונים. נו, זה בלתי נתפס.
בואו, אילן, קודם כל, מססה, תגיד לי, איך אתה רואה פתרון לבעיה הזאת?
דרך אגב, שאמרתם על שר החקלאות, רק שתבינו, האחריות על המים היא לא של משרד החקלאות.
זה לא משנה, אבל זה לא משנה. לא, זאת הערה חשובה, אבל מי צריך לדאוג לכם כדי שיורידו את המים? משרד התשתיות? לא, משרד החקלאות.
אוקיי.
כן, אבל את המים נתנו למשרד התשתיות, ואת הקרקע נתנו למשרד הנגב והגליל. זאת אומרת שמשרד החקלאות הוא לא אחראי על כלום.
הפתרון?
הפתרון, מדינת ישראל צריכה להכיר בחקלאים, בחקלאים בעמק החולה, בחקלאים בעמק הירדן, בחקלאים באזורים שהם נטולי חלופה, שאין לנו מי קולחין, ולתת לנו להשתמש במים בתעריפים של מי הקולחין.
יפה. רותם, בוא נשמע את רותם, מה הפתרון שלך, אנחנו ככה על הקצה.
אני קונה בשתי ידיים, זה פתרון מצוין. גם הלוגיקה של מחיר אחיד היא לוגיקה נכונה, רק אזור נהדר חלופה, שיתנו לו את המחיר של המי קולחין,
יפה.
עד לכשיעבירו מי קולחין לאזורים האלה, אני מאמין שזה יקרה.
עוד...
בינתיים אנחנו סתם מזרימים מים טובים ומפסידים
אוקיי.
חקלאות טובה.
שאלה קטנה, איך קיבלתם את אריה אלבו לקיבוץ?
זה שאלה טובה.
תמסור לו דש.
חתך מתום.
דש, יאללה.
יגיע.
איפה הוא לא מכיר אנשים.
יאללה.
תודה רבה אילן שוורץ, רותם סולץ, תודה לשניכם.
רק בריאות לכם.
כן, ב-2014 היה לי איזשהו אימות טלוויזיוני סוער עם בעל אור. זה היה 3 שנים לפני שהיא קרסה, ועסקיה נכנסו לכינוס נכסים. ואחרי שעורך דין איתן נרז הפך להיות הנאמן שלה, מרים לי טלפון, נפגשנו לקפה, מאז אנחנו יחסי ידידות, חברות, באמת, אני מאוד אוהבת אותו, וכן, אני עשיתי עליו כתבה.
אז אנחנו לא אובייקטיביים.
אני לא אובייקטיבית, אני שמה גילוי נאות מיד, בכלל בלי זה.
אנחנו.
אנחנו. אה, גם אתה.
אני? עוד הרבה לפנייך, אבל תתקדמי.
אתה, עם כולם הרבה לפנינו, אין לו בן אדם שהוא לא מכיר.
איתן, מי קודם?
בסדר, מליניאק, נו מה. יאללה. מה העניינים? עורך דין איתן ארז, איתנו?
כן, צהריים טובים.
הלאה.
צהריים טובים. אז זהו, אז הכתבה הזאת תתפרסם מחר גם במעריב עסקים, שישי, גם בוואלה, והוא הוציא ספר פשוט מרתק, שהוא קורא לו שעת מעילה, ובו הוא נוגע במיני פרשות אותן עושות, הוא, בהן הוא היה מעורב, הרי איתנו, תן לי לדבר בשבחך רגע, איתנו באמת בין עורכי דין המומחים בעניין פירוק וכינוס נכסי, והוא נותן גם בהם סימנים, אוקיי?
איך מזהים את, את חבר העוקצים והנוכלים?
בדיוק. מה קורה איתן מברוק קודם כל על הספר?
מצוין, תודה.
לפי התקציר?
זו שאלה, אריה, להשיב לשאלה?
כן, ודאי, כי אתה משפט אחד שאני יכול לצטט מהספר שלך, שאין שום סיכוי לאדם ישר מול נוכל.
ומי שכתב את זה, זה ג'ונתן סוויפט, שכתב את הספר גוליבר בארץ הגמדים, כי במדינת ליליפוט היה עונש מוות על מרמה, כי זאת העבירה היחידה שמפניה אי אפשר להתגונן. כי אף אחד לא יכול להתגונן מול בן אדם יותר הרמומי ממנו. לגבי השאלה שלך, סימנים של נוכלים, יש סימנים פיזיים ויש סימנים התנהגותיים. סימנים פיזיים זה יד לחה, יד רופסת, גירות בראש, לא להסתכל לך בעיניים. הסימנים ההתנהגותיים שהם היותר חשובים, זה אדם שמהר מאוד מתחבר אליך, מהר מאוד רוצה לבוא אליך הביתה, אדם שמשתמש בניים דרופינג. ניים דרופינג זה מאוד מסוכן. אני מכיר את זה ואני מכיר את זה ואני מכיר את ניים דרופינג. זה אדם שמבטיח לך תשואה קבועה, שמבטיח לך תקבל כל חודש 2%, או תקבל 15% בשנה. אלא, וגם אדם שמשרדים מאוד מפוארים, או חלקלקות, קריזמטיות, יש הרבה סימנים התנהגותיים.
אתה יודע, איתן, אני אתמול ראיתי את זמן אמת על, הנוכל הזה מפיקוד דרום. הוא עונה לכל הצ'קליסט שלך. כל מה שאמרת עכשיו.
כן, אבל הנה, אנחנו רוצים לדבר, למשל, איתן, על פרשת סלייס, אוקיי? יצא לנו גם לי ולך לדבר בעניין הזה, אנחנו מדברים על חברה שהתמחתה בקופות גמל בניהול אישי, וקרסה אחרי שכמעט מיליארד שקל נועדו לכל מיני קרנות מעבר לים, שקר כלשהו, נכון? תקשיב, זו פרשה שאני לא חושבת ש... אנחנו יודעים מספיק או מספיק מתקשרים אותה לציבור?
קודם כל, פרשת סלייס, אני מכיר אישית כי אני מייצג שם קבוצה גדולה של קורבנות. פרשת סלייס היא חלק מפרשות יותר גדולות של כל מה שקורה בעולם סוכני הביטוח, ראי פרשת נטו, ראי פרשת וולסטון. פשוט הממונה על שוק ההון והביטוח נרדם בשמירה, והוא נתן לסוכני ביטוח לא לתת רק ייעוץ פנסיוני, אלא בפועל מאות, אם לא אלפי סוכני ביטוח, שיווקו בעצם מין חלומות או שיווקו הלוואות בריבית של 7% או 8% בשנה, ולכן כל הקריסות האלה, גם של וולסטון, גם של נטו וגם של סלייס, הן קשורות לאותו מחדל של רשות שוק ההון. עכשיו, מה שקורה בסלייס, כרגע ברור שהלכו לאיבוד בין 800 מיליון למיליארד שקל, כמו שאת אומרת, וזו פרשה מאוד מורכבת, ואני מאוד לא שבע רצון מהצורה שהפרשה הזו מנוהלת בידי המנהל המיוחד, שמונה על ידי עמית גל, הממונה על ידי שוק ההון, הוא לא מונה על ידי בית משפט, כן? אותו אחד שמונה לטפל, הוא חייב נאמנות לזה שנרדם בשמירה.
רגע, אז מי היה צריך... מה זאת אומרת? היית מצפה שבית המשפט ימנה את הנאמן?
הייתי מצפה שימונה אדם, קודם כל זה שמונה הוא בכלל לא עורך דין,
הוא רואה חשבון אפי סנדרוף,
כן, אנחנו צריכים את התגובה שלו על זה, כן,
הוא מסתיר, אף אחד לא יודע מה השכר טרחה שלו, הוא עשה הסכם סודי עם משפחת גולדברג, יש שתי משפחות ששולטות בסלייס, גולדברג וטוקטלי, הוא עשה עם משפחת גולדברג הסכם סודי שהוא מסרב לחשוף אותו.
בוא לא ניכנס לגופו של אדם, אלא בוא נדבר על העניין, בדיוק, בוא נדבר על העניין עצמו.
ומה אפשר ללמוד מהאוקס הזה?
אפשר ללמוד מהפרשה הזאת שאנשים, בעיקר אנשים מבוגרים, שיש להם חסכונות וקרנות וקופות גמל, לא להתפתות לכל מיני הצעות של סוכני ביטוח שאומרים להם, בוא, תעביר את ההשקעה שלך מפה לפה, ותקבל 8% בשנה קבוע.
אבל אתה אומר משהו שהוא אנומליה. מצד אחד, אומרת המדינה למשקיע, בוא תסמוך על סוכני הביטוח, יש להם את האישור הרגולטורי שלנו, לייעץ לך, ומצד שני אתה אומר, רגע, אז על מי אני צריך לסמוך כשאני בא להשקיע כספים?
אין בישראל על מי לסמוך. אין בישראל אף רגולטור שאפשר לסמוך עליו. המדינה נתנה לסוכנים רשות לתת ייעוץ פנסיוני, אז הם התחילו לתת ייעוץ השקעות. אין להם רישיון ייעוץ השקעות. וזה מה שקרה.
וואו,
340
מיליון עלו עליהם, זאת אומרת, יתרו אותם, הם יגיעו בסוף
לאנשים,
כן, לנפגעים.
אני מקווה, תראה, פרשת סלייס, תראו, היא תיקח עוד הרבה זמן. כל הפרשות האלה המורכבות שבהם טיפלתי, לא משנה אם זה אלי רייפמן או אינבל אור או ערן מזרחי או מייק בנארי, כל הפרשות האלה לוקחות בין 5-10 שנים, אין מה לעשות. זה הליכים משפטיים בחוץ לארץ ומורכבים וירורים, זה לוקח שנים, שנים זה ייקח.
אתה בספר מקדיש פרק מאוד נרחב לאינבל אור, רוצה להגיד מילה על הכרעת הדין שלה, כמה זמן
צפוי? לא, אני לא מעוניין להתייחס להליך הפלילי שלה, זה לא קשור אליי, אני טיפלתי בפשיטת רגל ובפירוק של החברות, טיפלתי בראש מורם, חילקתי לנושים משהו כמו 150 מיליון שקל, כל אלה שהיה להם הערת הזרה בטאבו קיבלו ממני בין 60% ל-100%, או שהשלימו בניית דירות. כל מי שלא היה להם הערות הזרה בטאבו, שקנו אוויר, ויש כאלה מעל 250 משפחות, למרבה הצער יקבלו רק 4-5%.
ומה שאני לא גוזרת מדבריך, עורך דין איתן ארז, מחבר הספר שעת מעילה, זה שכדאי לרוץ ולעשות הערה בטאבו, נכון? הערת הזרה בטאבו.
הפכת 10 מיליון איש בישראל לחשודים, אבל זה עדיף. עדיף ככה.
אנחנו רוצים הערת הזרה בטאבו. איתן ארז, תודה רבה רבה.
תודה.
תודה, תודה. כן, אנחנו רוצים לומר ערב טוב לילדת תמיר. תמיר פישמן, מה קורה?
אהלן.
כן, היה לנו כאן ויכוח כמה יהיה המדד השנתי, כי מחר תהיה החלטת מדד, אז אנחנו, מה אתה אומר?
מה שום ויכוח?
כן, ויכוח.
אמרנו, נפנה
לילדת. בבקשה, אנחנו פונים אליך, ילדת. כמה יהיה מדד שנתי?
למה? מה הוויכוח?
לא, אנחנו, אין ויכוח, דבר איתן.
האמת שהיה לי ויכוח עם נועם, כמה נחטוף מצרפת היום.
אבל לא נורא, אבל בואו נעביר את זה למדד, כן. כמה נחטוף?
3. ומה עם המדד?
המדד הוא גם?
0.5 בערך.
רגע, אז מה המדד? עכשיו תעשה השלכה.
השלכות כל כך הרבה חודשים אחורה, זה מתמטיקה מסובכת.
אוקיי. תגיד, מחר המדד יעלה, ירד, מה יקרה?
לא, התחזיות מדברות על מדד של 0.5% מחר. זה פחות או יותר מסגרת התחזיות, זה לא מעט. ובוא נגיד ככה, אם בארצות הברית אנחנו לגמרי רואים נתונים של בוא האינפלציה כבר מתחת ל-2%, אנחנו רחוקים משום.
אנחנו רחוקים, ואנחנו גם רחוקים מהורדת ריבית, זה מה שאתה מתכוון לומר. השאלה היא האם אנחנו קרובים להעלאת ריבית. זאת השאלה.
אני לא חושב שאנחנו כרגע מסוגלים להעלות ריבית, מהרבה מאוד סיבות. נגיד לא יעלה את הריבית וגם לא יוריד את הריבית עד שהוא יראה שפה אינפלציה מתחילה להסתדר, אנחנו בבעיות גדולות יותר, אז קשה מאוד לנתב את המאמצים כרגע לדאוג לאזרחים, ואת יודעת, ביחד ננצח, לא?
מה עם הבורסה, מה קורה?
אז הבורסה היום ירדה קצת, אבל בסך הכל אנחנו בשבוע מאוד מאוד חיובי, בכלל בשבועות חיוביים בבורסה, הציבור רואה, ובדרך כלל הציבור רואה נכון, בטווח הבינוני, קצר, איכשהו סיום המלחמה, לפחות הציבור מבין שאין כבר יותר הרבה מה לעשות, לא פה ולא פה, והישגים כבר צבאיים אין, וגם הצבא לא פועל יותר למימוש איזשהם הישגים צבאיים, כך שכרגע אנחנו באזור הפוליטי, ולכן הציבור כבר רואה את סוף המלחמה, ולכן גם אופטימיות בעליית...
חוץ מהחטופים,
כן, אבל אני רואה ש-35 וגלובל יורדים. רגע, אבל אני רואה שהיום יש ירידות, זאת אומרת...
היום יש ירידות, כן.
היום יש ירידות, אתה לא...
יש ימים של ירידות, אני אומר, בסך הכל אנחנו במגמה יחסית חיובית, ואני חושב ש... כולם רוצים, הרבה פעמים שוק כן. מאוד לא נזיל, סוף כן. שבוע מוכרים פוזיציות.
והדולר התחזק, כן, אלדת אמיר תמיר פישמן, המון המון
תודה. זה שבוע שקט. אני מסכים איתך שצריך
נכון.
להזכיר את החטופים.
נכון.
אנחנו מסיימים פה הרבה פרשות, ויד מידינו עדיין שם. אז...
נכון.
זה נכון. אז זהו, אנחנו רוצים להודות לצוות שהיה איתנו הערב, העורכת יעל איילון, מפיק יואב כהן, אחראי על השידור, הוא בני שאולסקי. כן, ובדיגיטל ירון זאבי, אליעזר בן יהודה ואיתי ניקסון, ואיתנו רוני ברון ומר אדרי, נועם.
שלום, שלום.
שלום, שלום.
שלום, שלום. תודה רבה לכם.
שלום, תודה לכם.